השיעור יהיה בעזרת השם קצר, כזה, ושונה, בשביל השלמה לנושא ההלכה שלמדנו אותם בשבוע שעבר, וגם נושא הסוכר, שהתבוננתי בו, הוא במידה מסוימת סיכום של מה שכבר נלמד, ובמובן אחר הוא פתיחה לקראת הנושא הבא. בואו נתחיל ממרק. כן, אנחנו עצרנו ממש בסוף השיעור, לפני חג השבועות, בנושא ברכת המרק, וחפרתי קצת יותר בשולחן ארוך, והתבוננתי קצת במשנה ברורה יותר, בספרים הקדושים האלה, יש תמונה קצת מורכבת בשולחן ארוך, קצת אי בהירות. הספרים האלה בצורה ברורה נוטים כמה שיותר לקחת את המרק לכיוון, לכיוון שהכל. זה מאוד מאוד בולט.
זאת הברכה בסדר.
ככה, בוא נראה את הדברים.
זאת הברכה בגלל טרימה נוטה שהכל.
נכון, אז בוא נראה את הדברים, בסדר? וסימן רשי, וזה עצרנו ביום חמישי, ביום שני שעבר. זה נראה לנו פשוט שאין פה סיפור גדול. כן, נראה בפשטות שהמחבר פוסק כמו הראש בפסקים, שמבדיל בין מים שבישלו בהם ירקות וקיבלו את טעם המים, מכוח טעם כעיקר שמברכים עליהם את ברכת הפירות שהתבשלו בהם, לעומת מי פירות שזה נוזלים שהיו בתוך הפרי שסחטו אותם, שהם נחשבים זהה באלמה, וכך פסק השולחן ארוך, זה מים שבישלו בהם ירקות, מברך הברכה עצמה, שמברך על הירקות עצמה, אף על פי שהם אל הטעם הירק, לפי זה כל מרקי הירקות, בפשטות, מברכים עליהם, בורא פרי אדמה, ואני מילי כשבישלם ולא בשר, אבל אם בישלם עם בשר, מרק עוף, מרק בשר, שלפחות אצלנו במרחב האשכנזי שאני גדלתי בו, פחות רגילים בו, אבל אצל תימנים, עדות המזרח, הרבה יותר רגילים במרק בשר, מברך עליו שהכל, כי טעם הבשר ניתן במים. אם סחטן, אינו מברך על טעם המשקים אלא שהכל. ואני אראה פשוט. לנו שבסימן ר' ב', שהוא הסימן שעוסק לא בפירות האדמה, אלא בפירות הארץ, שם בסעיף י' פוסק המחבר כך, פירות ששרענו בשלם במים, אף על פי שנכנס טעם הפרי במים, אינו מברך על טעם המים, אלא שהכל. והראש כתב, דאפשר שנכנס טעם הפרי במים, מברך בורא פרי העץ. אם כאן בניגוד למה שנראה בסימן ר' שי, נראה שהשולחן ערוך פוסק שלא כראש, והוא מזכיר את הראש, שזה אפשר, אבל נראה שיש פער מובהק בין הפסקים. והדבר הפשוט ביותר לומר מבט ראשון הוא, שצריך לשים לב לנושא הסימן. כי סימן ר' ב' מדבר על פירות האילן, פירות העץ, סימן ר' שי מדבר על ירקות, ולחפש, ככה אני חושב, מבט ראשון, נכון לחפש את החילוק שביניהם. כי אם אני שואל את עצמי מה יסוד החילוק שביניהם, אז דומני שזה חוזר לדברים שראינו ברמב"ם, בדיוקים של הרב רבינוביץ' וההסברים שלו, גם אם לא הולכים לקיצוניות של הרב רבינוביץ', אבל בכיוון שירקות, פירות האדמה, הם מיועדים לבישול, ולכן אני אומר עליהם טעם כעיקר, אני מברך על ירק המבושל ועל המים המבושלים את מה שהייתי מברך על הירק. לעומת זאת, היות בפירות בדרך כלל הם לא נועדו לבישול, הם נועדו לאוכלם חיים. לכן, פירות ששרענו בשלם במים, אף שנכנס טעם הפרי במים, אינו מברך אותם במים, כי גם פרי שמבשלים אותו הוא לעתים נדירות, תלוי באיזה פרי, אבל הוא מהותית יהיה פחות שייך לעולם של גם הפרי עצמו לברך על הבורא פרי העץ, ולכן גם המים שניתן. וכך אני הייתי אומר, למרות שזה ודאי אי אפשר לומר את זה באופן מוחלט, כי יש שערי פירות, גם העץ, שאם מבשלים אותם, מפורש, שמברכים עליהם, בורא פרי העץ. אז לכאורה זה חילוק שקשה לומר אותו באופן מוחלט, למרות שהנטייה שלי הייתה ללכת בכיוון הזה.
בראש אי אפשר להגיד את זה.
בראש עצמו ודאי אפשר להגיד את זה, אבל בראש עצמו רואים פתח בדיוק לכיוון הזה. שהראש כתב, אפשר שייחס טעם הפרי במים, ברוך בורא פרי העץ. והראש, זה אותו ראש שאמר במפורש, שאם בישלת ירקות, שאם בישלת ירקות נכנס הטעם במים, זה אותו ראש שמה אומר? שמברכים אדמה. אז הראש עצמו כנראה ראה נכון אפשרות לחלק בין עץ לבין האדמה. האפשרות לחלק ביניהם יכול להיות הרקע שני כיוונים. כיוון אחד שנאמר עכשיו,
הראש לא מחלק.
הראש עצמו לא מחלק?
הראש אומר
בוא נפתח את הראש. אתה יכול להביא את הראש בבקשה? בוא נפתח את הראש בפנים. זה בראש בפרק ו'.
זהו בדיוק, גם אם יש לקות, אם נכנס לטעם,
מברך הלכה מקורית. הראש מה מחלק בצורה מפורשת.
איפה הראש הזה? בוא נראה אותו, כן? זה ביוד בד, לא בתדו?
אולי גם.
בוא נראה את הראש בפנים. זה ביוד חט, אתה אומר? אין לי ביוד חט, ביוד חט, כן? כן, אז תראו, הראש אומר כך, מה ידי סילקה, מה ידי ליפתה, מה ידי שיפתה, בורא פרי האדמה? דקיים עלן, מה ידי כולו שרקה כשרקה, ומכן עליו בורא פרי האדמה. אף על פי שאין בו כי אם טעם, כי אם המרק וטעם הירקות, מברך עליהם כמו שמברך על הירקות עצמם. ולא דמי למי פירות, אמרים על ידי זה הבעל מהו, לפי שמשקיע אין לו טעם הפרי. ואפשר שאם בישל הפרי ונכנס טעם הפירות במים, איך לפרי עץ? אז אומר את זה רק כאפשר. גבי מי שלקות, הוא אומר חד ומשמעית, בורא פרי אדמה בגלל הטעם. בעצם הראש העלה על דעתו אפשרות שההבדל בין הגמרא בלמד חטא של מי פירות לבין מי שלקות, הוא לא הבדל בין טעם לבין סחיטה, הוא הבדל בין פירות האדמה לפירות העץ. זה מה שנראה בדברי הראש. עכשיו, על איזה רקע הייתי יכול לעלות לדעתי כיוון שכזה? אז אפשרות אחת נאמרה פה לבחון על רקע זה של פחות רגילים לבשל פירות, האילן. זה כיוון בעייתי, כי ראינו במפורש הסיפור של הזית שדווקא מיכאי פתר אותו. זה אתה פתרת אותו?
לא.
מי פה פתר?
לא, זה דרכו.
אסף פתר אותו, כי זית אי אפשר לאכול אותו חי, כן? אבל אני אומר, אולי, אבל עסקנו בשאלה הזאת, ראינו במפורש ברמב״ם, שהרמב״ם מעלה על דעתו פירות, לא מעלה על דעתו פירות שאפשר לאכול אותם חיים, הוא כן מעלה על דעתו פירות, שאם בישלת אותם, ממשיכים לברך עליהם. בורא פרי העץ, זה מפורש ברמב״ם, כך גם מפורש בתוספות. כלומר, אז לבוא ולומר שזה החילוק הרקע טעם הוא בעייתי, אפשר לחשוב גם בכיוון הגריד, שהחילוק הוא על רקע צורת הפרי, שפרי העץ דורש צורה, ולכן מים שנכנס בהם טעם הפרי, גם אם מדיני טעם כעיקר הייתי אומר שהוא ממשיך להיות כמו פרי העץ, אבל אין לו צורת פרי, הוא לא גורע מנימוח, הוא לא גורע מטרימה שריסקו אותו לחלוטין. פירות האדמה לעומת זאת, אם נקבל את העמדה הבסיסית של הגריד שלא צריך צורת הפרי לפירות האדמה, אז הנה חילוק אפשרי שיסביר את זה. יכול להיות זה לא שיטת הגריד עצמו, כי לפי דעת הראש נראה שהוא מתלבט עם בין עץ לבין בפשטות. לבין שהכל, לא נראה שהוא מתלבט בין עץ לבין אדמה. בכל מקרה זה ודאי לא הגריד עצמו. אבל כן רואים בראש פתח למחשבה שיש הבדל ביניהם. כן, אני חושב שהמיכאי רצה קודם.
כלומר שהזית הוא לא מקרה, הזית לא דומה למקרה הזה, כי את הזית כובשים זית עם הזיתים, לא מוסיפים לזה עוד מים. הדיון פה על מי שלב.
לא, הדיון של זית, אני רק הבאתי שכשראינו ברש"י רמז ובתז, שיש לזה בין פירות עץ ואדמה, וקפץ כל הזמן הרוקי ועגר, בגמרא, ברכבי עגר שולחן ערוך, כלומר רגע, הזית המפורסם של רבי יוחנן, פורך הכל, רק הזכרתי שאסף הציע,
כן,
שאולי אני זית מיוחד בין פירות העץ, כי זית הוא, אי אפשר לאכול אותו חי, בגלל שהוא מר, ולכן זית יוצא דופן, אבל אל תסיק מזית לכל פירות האילן, שנאכלים חיים.
לענייננו כן, גם בלי התירוץ של אסף, לא צריך אותו בכלל, כי זית לא כובשים אותו עם מים אחרים, לא מוסיפים לו מים, כובשים אותו.
לא, אבל השאלה רק עלתה, לא לגבי המים, השאלה עלתה לגבי,
כן, אז עלה, אבל עכשיו הדיון הוא על המים.
למה? גם עכשיו, מצא פירות זה,
אני לפחות עד עכשיו לא חשבתי, עכשיו אתה מחייב אותי לחשוב, מה דין מי ששותה את המים שכבשו בהם את הזיתים? זאת השאלה שלך?
יש כאן דבר?
בדרך שיש.
לא לובשים במים מוח.
מוחתים אותם חזק אחד לשני, לא?
את מוכרים את זה בתוך הנוזל הזה, לא?
זה נראה לי ממש מי פירות.
זה סתם מי פירות. טוב, אני לא יודע.
אז
אני לא יודע.
זה
יכול לברר את זה
בשביל לא מחזר במי פירות.
בכל מקרה, בראש עצמו נראה שזה הכיוון, וזה כדי גם להסביר שולחן ערוך.
שמים חומר, או שזה כבש בחומר, שמים מלח, וככה פחות אין לפפונים, אני לא יודע איך עושים זיתים.
ותראו, אני משוכנע שהשולחן ערוך הוא פשוט הראש שפורק לשניים. חצי הראשון של הראש הובא ברש ה', וחצי השני של הראש הובא ברש ב', זה נראה ככה. זה נראה הכיוון, מה שלא יסבר הראש, זה גם נראה לי הסבר השולחן ערוך. השולחן ערוך בעיניי הוא פסק הראש. אבל צד שני, הוא כן מביא בריש ה' לפני הראש, מה הוא מביא? שהם בוחרים שהכל. עכשיו, היה אפשר להגיד שאולי זה גופה שני צדדי הראש. ופה בא משנה ברורה בשער הציון, והוא הראש בסימן י' ח'. כלומר, הרי ברגע שהראש כותב אפשר, הראש כולל בתוכו גם את האפשרות הראשונה. כלומר, אפשר לומר בשולחן ערוך שהוא פסק כמו הראש. וממה שאני מבין, ככה הבין את הגרא, בביור הגרא, את השולחן ערוך. הוא פוסק כמו הראש, ופשוט הראש עצמו כתב את ריש בית וריש ה'. המשנה הברורה בשער הציון עובד אחרת. המשנה הברורה בשער הציון, וכאן הוא פתח פתח לכל התסבוכת של הפסק על מרק שנכנס לתוך הספר הזה, וזאת הברכה בעקבות המשנה הברורה, שהמשנה הברורה פה עושה פעולה מאוד מקיפה בעניין הזה. המשנה הברורה רצה להבין שהשולחן ערוך לא היה החלטי אם לפסוק כמו הראש או כמו הרשב"א, שאומר שהכל תלוי בדרכו, ולכן הוא מחמיר לשני הצדדים. ובלשון אחרת, השער הציון, בעל המשנה הברורה הבין שמדיניות הפסיקה של השולחן ערוך היא להתחשב בשיטות הראשונים השונות, ולברך על מרק את ברכת הפירות שבושלו בהם רק אם הוא עונה על מכלול השיטות. כן, וכך הוא מסביר שם בשער הציון, הוא אומר בסימן נ"ד, סעיף קטן נ"ד, סליחה, ואותם פירות שרוב אכילתן על ידי סחיטה, דעת הרשב"א דמברכים על מימי סחיטתן כמותן, אבל לדעת הראש בכל גבני מברך שהכל, זה הראש בריש ה', תם השולחן סעיף ג', וכן צטם המחבר לכמן, אין שם פרים אגדים והגרע, ואפשר זה רק מטעם ספיקה סתם אחי. למה הוא אומר זה רק מטעם ספיקה? בגלל שהוא התלבט ביחס בין ריש ב' לבין ריש ה'.
כמו... ספיקה. הוא מתלבט, והוא כאילו, בגלל שהראש מתלבט, אז
נכון, אבל העניין הוא כזה שמה שעושה פה השער הציון, הוא לוקח פסק שנראה המוחלט של השולחן ערוך בריש ה', ובגלל ההשוואה לריש ב' הוא טוען שזה רק מדין ספק. זה ברכת שהכל בוודאי יוצא. אחר כך מצאתי שכן כתב במאמר מרדכי ונפקו עניין דיעבד וצריך עיון, וזה מה שפותח פתח שהוא נמצא במשנה הברורה בעוד מקומות לעבור על מכלול שיטות הראשונים בהסבר של מי שלקות, ולומר אתה צריך להתחשב במכלול השיטות. ועל רקע זה בא המשנה הברורה עצמו בסימן ריש ה' בסעיף קטן י' ואומר שצריך להתחשב בשיטה של הראש בתשובה, שהוספתי אותה למקורות גם בדף של כאן. כן, התשובה של הראש של סורים. שם הראש טוען שכל הדין של מי שלקות כשלקות זה אם בישלת לצורך הירקות.
הוא אומר את זה
מפורש
גם פה בחידושים.
הוא אומר את זה גם פה בחידושים, איפה? בי"ב. טוב, אתה מחזק אותי. איפה זה? המשנה הברורה הביא את זה לסעיף קטן י', עכשיו קורא אותו. המשנה הברורה נאמן לשיטתו שהפסיקה במרק צריכה להתחשב בשיטות הראשונים השונות, אז הוא מתחשב כאן באותה תוספת של הראש שמרק ירקות מברכים בורא פרי אדמה רק אם אתה מבשל את המים גם בשביל לאכול את הירקות. כן, אני קורא את זה, ודווקא כששלקן כדי לאכול גם את הירקות, דילו בשל הירקות או שרן לצורך ממן לבד לשתות אותן, אין לברך עליהם שהכל, ולכן המשקיע שעושים בפסח מתפוחים וכל כאגבנה אין לברך עליהם אלא שהכל. פה רואים בבירור שלא מבדיל בין אדמה לבין
עץ.
רואים את זה, זה לא השיקול אצל המשנה הברורה. עץ, אדמה, זה הכל אותו דבר. הוא כנראה מתאר פה איזה משקיע שהיו שורים תפוחים ואז מוצאים את התפוחים, ולכן הוא אומר הנה הראש, בסעיף קטן י' הוא מוסיף את הרמב״ם. שמה יש את הרמב״ם? שהרמב״ם כותב, זה בתנאי שזה דבר של דרכו לבשל אותו במים ולשם המים. בדיוק, כן? הרמב״ם הוא הפוך מהראש בתשובה, בדיוק, ואכן הוא מוסיף את הדבר הבא, והוא אומר, אבל לביבות שבשלם במים, ואינו רוצה לאכול הלביבות רק לשתות המים לבד, ספק אם יברך עליהם בורא מיניהם זונות כלביבות או שהכל, ועל כן ייקח מעט מלביבות ויברך בורא מיניהם זונות, וגם יברך על דבר אחר וגם יברך על דבר אחר שברכתו שהכל. ואז הוא אומר ככה, וזה דווקא בעניין זה שעיקר רצון לאכול את הרוטב של הלביבות, אבל אם ואם בשביל רק מעט לביבות בהרבה מים וכך כמתה בשביל המים, וזה ודאי אלה מים בטלים ללביבות וכו'. אז המשנה הברורה כאילו המדיניות שהוא פותח אותה, בוא לחשוש לכולם, צריך לחשוש גם לרשב"א, צריך לחשוש גם לראש, צריך לחשוש גם לראש בתשובה, צריך לחשוש גם לרמב"ם. היחיד שהמשנה הברורה לא כותב לחשוש לו זה הרעה והריטב"א, ומה שאולי מדויק גם ברש"י, שעל מי שלקות לא מברכים בכלל בורא פרי אדמה, אלא רק אם מברכים על הירקות אז אפשר לפתור בזה את המים. מי שראיתי ש... מה?
חושש לרע.
הוא חושש לרע, איפה אתה רואה את זה? הוא כתב בפורש בסמך וב שאין עליך קרה, בשער הציון בריש בית סמך וב הוא מביא את הרעה והוא פוסק נגדו.
הוא לא אומר בסוף דף שפורשו כאילו כל הפוסקים, אבל בעיקר ספורתו
זה הוא מקבל, אבל לפי הרעה אי אפשר בכלל לברך על מי שלקות אף פעם אדמה, ועל זה הוא לא חושש. כי מי שחושש לרעה בעצם הפסק שלו צריך להיות שעל מרק ששותים את המים אין מצב אף פעם שמוכן בורא פרי אדמה, לזה הוא לא חושש. מי שראיתי פה ציטוט שחושש זה כף החיים, ורמות חליהו יוד והוא פוסק כמו כף החיים, אז לכן רמות חליהו פוסק כך לספרדים שעל מרק, שרק שעל מרק צלול, מרק צח בשום מצב לא מברכים עליו בורא פרי אדמה לפי הפסק שלו. זאת אומרת, לפי מה שפשט השולחן ערוך היה נראה שלא יש בישלת הירקות בתוך מים, אז על המים האלה מברכים אדמה. המשנה ברורה, בגלל הצירוף הזה בין ריש בית לבין ריש ה' יצר את הצירוף הזה של כל השיטות, וזה מה שנכנס פה לבזות הברכה. וזה הקביעה שאתה תברך על מרק בתנאי אחד, שגם זה דבר שדורכו לבשל אותו, כן? זה כדי לחשוש לרשב"א. גם אם שזה לא נסחט, אלא שזה מים שבישלו אותם, את הירקות בתוכם, זה הכלל השני. גם אתה רוצה לאכול את הירקות עצמם, משהו דם ברב הריטב"א אסף, זה האם אפשר לברך על אחד ולפתור את השני. מבחינה מהותית, הפסק של המשנה הברורה בא ומצמצם את המקום של ברכת בורא פרי אדמה על, 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 על מרק ירקות. מה שבזאת הברכה הוא מקצין, זה נראה לי ממש מופרך לגמרי, זה הוא עצמו לא חושש לרעה ולריטב"א, ולכן הוא מוכן לומר שאם זה ירק שדרכו לבשל אותו, ואתה בישלת גם כדי לאכול את הירק ונכנס טעם במים, אז אם אתה אוכל רק את המים אתה מברך בורא פרי אדמה, הוא מוכן להגיד את זה. אלא מה, הוא נכנס קצת לחששות מה נקרא שנכנס טעם המים, ולכן הוא מביא בשם שתום הזעם הנוירבך, הוא מביא איזה כלל חדש, אין לי מושג מאיפה הוא לקח אותו, גם אין לי מושג איך מיישמים אותו למייס, זה נקרא טעם חזק, כך הוא קורא לכלל הזה. הוא מביא את זה פה בסוף, בבירורי הלכה, הוא מביא בשם שלם מזלמן, שזה בתנאי שהטעם הוא טעם חזק, כך הוא קורא לזה, זה סימן חף.
איך אתה יכול לדעת אם אתה לא טועם?
אין לי מושג, זה עוזדים לגוי, לקפילה, נותנים לקפילה.
הרב מרק הוא לא...
סליחה?
שחוטפים
בשר
שוב עם סכין,
חלבים
או משהו,
זה הופך
אותם
מהחלבים. זה טעם חריף, זה לא דם. הנה, הוא מביא פה ככה בשם שלם מזלמן.
מרגישים.
הוא מביא ככה בשם שלם מזלמן. לפי הדעות המניעות לאל שאין צריך לו ממש, הוא נכנס פה בעוד חקירה. האם, לפי דעת הרשב"א, שזה ירקות שמיועדים לבישול, האם הכוונה שזה רוב השימוש בירקות האלו לבישול, או האם מספיק שזה דרך הירקות האלו לבישול? למשל, הוא מביא כדוגמה מובהקת גזר. גזר אוכלים אותו הרבה מאוד חי. הוא מניס סלטי גזר למיניהם שאוכלים אותם חי, וגם מבשלים. האם גזר נחשב כבר, לפי הרשב"א, גדר שהוא נועד לבישול? והוא נוטה לפסוק, זה גם לי נראה מספרה כך, שמספיק שדרכו לקח, לא צריך שיהיה רוב, למרות שהוא מציין שהמשנה ברורה במקום אחד באשמה שצריך דווקא שרוב תשמישו על ידי בישול. אבל אחרי שהוא מגיע למסקנה שמספיק דרכו, אז הוא אומר לפי זה יוצא לכאורה, מילה לכאורה היא מילה שמשחקת פה תפקיד חשוב, שמבקם רק ירקות, בורא פרי אדמה אף שאין בו ירקות, כיוון שהתקיימו בו כל התנאים לאל בסעיף א', אך רק ירקות רגיל, קיימת בעיה נוספת. מה הבעיה? שלא מוגש טעם הירק כל כך במרק, ויתכן שאין לברך על המים מעצורי בורא פרי אדמה, הוא כנראה אכל את המרק פה. לא יודע, כאילו. ואכן הגרשת אוירבך, אחד מגדולי הדור, פה אחד הורו, שמי שלקות המוזכר בהלכה, הם מים שיש בהם טעם חזק של ירקות. אך על מרק ירקות מצוי בימינו, עשוי מגזר וכדומה, ברוכים שהכל, כיוון שהירקות נותנים רק טעם קלוש במים. לא יודע איך יודע מה זה, אפשר להרגיש, אני חושב רק מהתוספת הזאת, שיש להם איזה אי נחת במחשבה שמברכים בורא פרי אדמה על מים. וכך אני מרגיש.
אומר לכאורה.
ואני שואל עצמי, מאיפה מישהו מביא סברה כזאת? אני חושב שבשורש הדבר נראה שהנטייה הבסיסית שלהם, לגבי משנה ברורה אני לא יודע להגיד, אבל זה נראה לי כי שהשולחן ערוך עוד נוח לו, אין לו בעיה שבו חוברי פרי אדמה.
אתה יכול להסביר את הראש שאומר שמיץ סחוט אתה לא מרגיש את הטעם של הפרי?
סליחה?
אתה יכול להסביר את הראש שאומר שמיץ סחוט אתה לא מרגיש את הטעם של הפרי?
כי הם חשבו כנראה שהמיץ הסחוט הוא לא הפרי עצמו, אלא הוא זהה, הוא ישות אחרת. לכן הוא לא מייצג, הוא לא מייצג את הפרי. הטעם לעומת זאת, הטעם מייצג את הפרי עצמו, כי רואה את הטעם יוצא מהפרי. הוא בתוך הפרי, הוא חלק ממנו, אז לכן הטעם כאילו ביניהם מייצג יותר את הפרי מאשר הזהה. זה נראה מוזר להגיד את זה. אבל ככה הם, זה נראה, אנחנו מיד נבדוק בסוכר את כמה פורצים את יין ושמן. אבל מבחינה מהותית אפשר להרגיש פה איזושהי נחת, שפסק נוסף שיש פה, שאני מאוד התקשיתי להבין אותו, הוא לגבי מרק שמרסקים אותו עם מקל בלנדר. אצלכם בבית נוהגים לעשות את זה?
אז
בואו נחסוק פה ואז נשמע בה הרב רם אמר. בסדר, זה מרק שבעצם הפכו אותו למעין טרימה. אז הוא פוסק שעל זה מברכים שהכל. למה זה מברכים שהכל? כי מי שלקות? כי שלקות. כשהשלקות הם מרוסקים, מברכים עליהם. שהכל. איך יכול להיות שמרק של ירקות מרוסקים היא אדמה כשהירקות עצמם הם שהכל? וכן הוא מגיע למסקנה שעל שמים ושלים מרק ירקות ומרסקים אותו עם מקל בלנדר והוא סמיך כזה. המרק הכתום שאוהבים להכין אותו, כן? ששם עושים את זה יותר. שאי אפשר לברך על זה בורא פרי האדמה, למרות שלדעתו הוא פוסק שאם אתה תבשל מרק ירקות ויהיה טעם חזק במים, שאתה כן תברך בורא פרי אדמה.
אפילו הוא צריך.
אז זה נראה לי אבסורד, אני חייב להגיד. נראה לי אבסורד שעל מים עם טעם ירקות חזק אתה תברך בורא פרי אדמה, ועל מרק שיש בתוכו ירקות מרוסקים, שאתה אוכל את הירקות עצמם, אתה לא תברך בורא פרי אדמה.
זה אותו אבסורד כמו של מיץ תפוזים סחוט, מברכים שהכל כזה סחוט ומבושל.
אז זה נראה לי אבסורד, זה ממש נראה לי אבסורד, אני חייב להגיד.
לא, מה נותן?
אתה צודק שאבסורד אחד לא פותר אבסורד אחר, אבל כן, מה אתה אומר?
מה נותן את הטעם במים? ואחרי שאתה מרסק עם בלנדר, הריסוק נותן, לא הפרי עצמו. זה לא דבר שיצא מהפרי, זה דבר שיצא מהאח כבר אחרי שזה...
מה זה צריך?
אבל המים האלה, אני אנסה להסביר לך מה בין האבסורד. המים האלה, אם הייתי מוציא את הירקות, נגיד שזה מרק שזכה לדעתו לכתר הטעם החזק, בסדר? אני מוציא את הירקות ואוכל את המרק, אני אברך אדמה. אז עכשיו שישאר לי את הירקות בפנים ואני מרסק, עכשיו... אז זה פתאום הופך להיות שהכל, זה נראה לי נורא מוזר, אבל זה אחרת, שדבר לשפוט ברק, אתה
מוכן, אתה מודע לרעיון שאתה... אם יש טעם חזק זה שזה אדמה, הוא יגיד לך אין נכון.
הוא יגיד את זה, הוא לא כותב את זה, אבל אני לא מצאתי את זה אסף, למדנו את זה אתמול, לא ראינו
שום. אבל מה שנותן את הטעם במרק, מה שנותן את הטעם במרק זה זה שריסקת את הירקות. לא הירקות
נותנים
את הטעם,
לא
הירקות נותנים
את הטעם.
שומע. אני לא יודע, אני יכול גם להגיד שנראה לי מוזר הסברה שאני בודק את ברכה על המרק לפי המצב צבירה עכשווי של הירקות. אני הייתי בודק את המצב צבירה של הירקות כשבישלו בהם את המרק, כשבישלו את המרק, ואם זה היה שלם בזמן שבישלו את המרק, לאיפה זה הולך כאילו? לא יודע, זה נראה לי משוני, אבל הוא אומר את זה. בברכת השם, אני אתן לך את האלטרנטיבה, גם הוא בפרק י' יש לו פה כמה סעיפים על מרק, וגם הוא במגמה דומה לקח את המרק לכיוון השעקול. הוא פשוט עושה את זה בצורה אחרת, לא דרך המשנה הברורה, בצורות אחרות. כי יש לו סגנון עבודה אחר מבזות הברכה. הוא כותב, אני קורא לכם את הסעיף שלו, זה פרק י' סעיף מ' א'. שותן מרק ירקות, והוא מדגיש, פירוש מים שבישלו בהם ירקות ושיהיה טעמן הרב יותר לזה שיחס טעם ירקות במים נשים למרק. לא יודע, אני אקריא את מה הוא בא לשלוט, מברך לפני ששותה ממנו הברכת שהכל. מפני שהמים הם עיקר ביחס לטעם הירקות שבתוכו. כמו קפה ותה. הוא בעצם התייחס למרק כמו קפה. אז הוא כותב למטה, אין זה דומה למה שכתבו בגמרא ברכות, משמי שלקות כשלקות, שפרשו רוב הראשונים שעל מים שנתבשלו בהם ירקות מברכים בורא פרי אדמה כברכת השלקות, ששם המטרה היא לבשל ירקות, לעשות מהם תבשיל, המים שבשלים את הירקות, התפלים לירקות. הוא מפרש בול כמו הראש בתשובה. כך הוא בחר, בניגוד לזאת הברכה ובעקבות המשנה הברורה שהוא רוצה לצרף שיטות, הוא בחר בראש בתשובה, זה הכריע אצלו. והוא ממשיך, וכן הם תפילים לטעם הירקות, ודון דינה למטרה לשתות מרק, כלומר לשתות את המים עם טעם הירקות, ומבשל את הירקות במים כדי שיכנס טעמם במים, וכן המים הם העיקר וטעם הירקות שבתוכן תפלם, שנחשב כמו תבליל. בהמשך הוא כותב, זה לא רק זה לרעה והריטווה, זה לכולי אלמה. בעצם הוא מפרש את הגמרא במי שלקות ושלקות, שאתה אוכל את השלקות עצמם. האמת היא, זה רוב המרק ירקות שלנו, חוץ אולי בבית שלי לפחות, שיש לי מרק ירקות, אין מישהו שרוצה רק צח.
אבל זה לא נועד לירקות.
הוא אומר שזה משקה.
מה זה?
זה משקה, אתה לא אוכל משהו.
זהו, אז זה מה שאני חשבתי כתשובה, או שותה מרק ירקות, זה כמו קפה ותה. אבל אני רוצה לחזור לריטווה, לרביה, סליחה.
ברור שהיום זה
אוכל. מרק אוכלים, מרק אוכלים.
זה מנה בארוחה.
הרמייר,
זה לא שתייה.
זה אוכל, זה שתייה.
אבל זה לא
שתייה,
זה אוכל. הרמייר,
אם המרק רוב, נמרד באמת לרפואה, כמו כל שסבתא רוצה, כן, כך מרק רוב,
זה אז לא מברכים על זה בכלל.
לא, מברכים.
זהו, שאלה, זה רפואה.
על הניגרון מברכים, כי אתה שותה אותו גם לעניים, אם הוא עם שמן, כן? ואם אתה רואה, שמן לבד לא מברכים לו.
לא, מילדים שאתה אומר את זה הכי רפואה.
אבל שמן בתוך הניגרון. אז ממה שאני זוכר, אבל צריכים לדמות את הגמרא למתחת, אם אתה לוקח תרופת סבתא, כמו מאכל, שהמוטיבציה רפואה, אבל להיות והוא מאכל, מברכים עליו.
מברכים עליו ברכתו.
כן, מה שעלה בגמרא בלמד וו הוא, שהמוטיבציה שלך, או ראינו אז דעה שהרכב, אם יש יותר שמן, יכול להשפיע על העיקר והתפל. אבל עצם הברכה היה נראה בגמרא שם, שמאכל שהוא רפואה מברכים.
על הניגרון מברכים, לא על השמן מברכים.
על שמן שהוא בתוך הניגרון. ואתה שותה את הניגרון כשאתה בעצם רוצה לשתות שמן. אתה מברך.
לא, זה גם שזה בתוך שבת. סיטואציה זה בתוך סיטואציה.
כן.
זה...
אבל ממה שאני מבין שהדין הוא שמברכים.
הרב בגמרא מובד שמי על השיבטה מברכים לזה מורה פרי אדמה.
נכון.
ושם זה לא בשביל השיבטה. השיבטה זורקים אותה אחרי זה.
שאלה טובה, כי זה תבלין.
ברור שזה בשביל המים, כי אני לא יודע.
שאלה טובה.
זה ספק שם.
אבל הגמרא מכריעה.
כן.
הגמרא מכריעה. שמי על השיבטה כשיבטה. לא יודע, שאלה טובה מאוד. אפשר לראות פה את המגמה הזאת, אבל תזכור, זה הכל מרק ירקות צח. המרק בישיבה, כשאני פרט הפעמים שאני נמצא באוכלת ערב ואני רואה שמוציאים, כולם מנסים לדוג את התוכן, נכון? נכון, עוז?
גם לא פצורם ימי שלישי, לא?
ימי שלישי גם. שם זה ממש המון ירקות.
לא, שם הרב
אומר מפורש, הרב אומר
מפורש, מרק
ירקות של קוסקוס,
בואו פרי אדמה. זה נראה לי פשיטה. ברור שהקרב שם הירקות.
אין לך מה...
לא, זה נראה מ-1.25 ועלה זה כבר שהכל.
אבל הרב, אי אפשר, הראש מדבר על עיקר בשבילו בשביל הירקות.
אבל גם רק ירקות היום עיקר בשבילו בשביל הירקות. אתה לא חושב ככה?
אברהם פסק שזה מין כללה, אמרה קיר הכל של הערב.
מה זה?
אברהם פסק שזה מין כללה, כי זה הפקעה.
לא, על הפקעה די נראה לי פשוט שמורכים שהכל.
לא, על
הפקעה. נראה לי די פשוט. על מרק מהפקעה, נעס בקוס, כל הדברים האלה.
זה לא שתובק, אין איזה אפילו, אין איזה ערכות.
אני רק אסיים, רק שהתמונה תהיה שלמה. עכשיו, בעל ברכת השם, אתם זוכרים, שדעתו בטרימה, מה הדין?
ברכות שם.
לא, בטרימה שהוא ברוך לגמרי, הוא פוסק שמברכים עליו את הברכה המקורית שלו, ולכן לא צריך להתפלא שהוא חולק על זאת הברכה על מרק ממושק, במקל בלנדר. והוא כותב כך, אם הירקות שהתבשלו במעורבים, סליחה, הוא כותב, קודם כל, אם המרק מרובה מהירקות, והם מרוסקים או חתוכים לחתיכות דקות מאוד, רק שנייה, לא. סליחה, זה ממגימת. מים שבישלו במדשים, כדי שיכנס בהם טעמם במים, אם מרק הדשים. אם האדשים נימוכו במים, עד שנסו רואים לשתייה, מברך על המרק שהכל... לא, אני מולבה לגמרי. שנייה. עוד פעם. חשבתי שהוא במחנה שלי, אני רואה שלא. בואו נראה, אם הירקות שהתבשלו בו בעורבים בתוכו, אפילו אם אוכל את המרק עם הירקות, זה ממש... זה מאוד... לא מוצא חן בעיני. צריך לברך שתי ברכות. לירקות, בורא פרי אדמה, אבל המרק שהכל. בדיוק מה שהמשנה ברורה, אסף, מה ניסה לעשות? למנוע, להביא את הרע והריקות.
לא, אבל המשנה ברורה אמר, תאכל משהו שהכל לפני כן, משהו אדמה לפני כן, לא תתת...
לא, תאכל בורא פרי אדמה, סוברך ל...
אבל זה
נראה לי מוזר שבן אדם מקבל מרק ירקות, והוא מברך מנפרד על הירקות ועל המים. לא יודע, זה נראה לי חשיבה עקומה.
למה זה? כי אתה דולה, זה כמו איזה קטן, שלוקח, רואה את הגזר, הוא גדול, חותך אותו, אז הוא לוקח את הגזר עצמו ואוכל אותו, ואז אחרי שהכל צח, ואז הוא שותה את זה. נכון שככה לא מנהג ה...
לא יודע, זה נשמע לי משונה. ומכל מקום הוא אומר, אם המרק מרובה מהירקות והם מרוסקים או חתוכים לחתיכות דקות מאוד, באופן שבכל קף שממלא עולה מרק יותר מירקות, נברך רק שהכל. הוא שופט, בעצם הבנתי אותו נכון, מרק ירקות כעיקר ותפל. כשני תפשילים יחד, לכן מה צריך עכשיו להפעיל כל הזמן? מערכת של עיקר ותפל, לכן מה הוא בודק? יש יותר מים, יותר ירקות. יותר מים, יותר ירקות, יותר מים, יותר ירקות. זה לא נראה לי כל כך, אני חייב לומר. אותו דבר הוא עושה עם המרק הדשים. מים שבישלו בהם הדשים, ושיכנס טעמם במים, ויהיו... המרק הדשים זה מה שיש פה בלילה הרבה פעמים, נכון? ויהיו מרק הדשים. אם הדשים נימוכו במים, עד שנסו רואים לשתייה, מברך על המרק שהכל. אם העדשים לא נמוכו, והמרק עבה וצריך ללועתו, מברך עליו בורא פרי האדמה.
מה צריך?
ללועתו. ללועות.
על
עיתו.
על עיתו.
כן.
מה פרי?
אתה שותה או אוכל? אתה אוכל עם כף.
גם זה לשתות. אם נמוכו, אפשר
לשתות.
לא נמוכו, ואפשר
לשתות. זה נראה לי שאם אתה שותה אותו מכוס, שאתה מתאחס לי כאל משקה.
מה זה בין לשתות ללעות?
אומר על המיץ של המפיח שאתה מגרד אותו בסוף שהכל בורפי
אדם, זה נראה לי בואו, זה תפל הבטיח, זה חלק מחלת
האבטיח, אבל הילד זה העיקר שלו.
מי הילדים אצלך בבית?
אני
לא יודע,
סבא שלו
עושה
לי בורבון, גרד לך הבטיח בורבון.
הנה, אני יכול להקריא לך, מי שאוכל, אני אקריא לך מברכת השם עוז, מי שאוכל ירקות בבושלים, לא צריך לברך על המים שהתבשלו בירקות, אפילו אם שותה אותם בסוף לבד, ושהם תפלים לירקות נפטרים בברכתם. אז הוא כותב את זה.
זה אשכרה מרק של הישיבה.
פה נשאר המיץ לקות.
כן. לא יודע. מה הרב ראה כתב? אוקיי, אז יש לכולנו משימה להסתכל בשבת בשבתו ולברר מה ראש הישיבה כתב. אבל למעשה עוד לא השלמנו תמונת המראה, כי לא נכנסנו לכל נושא של גריסים, כי לא נכנסנו למזונות, לא נכנסנו לנושא שקדים מראה, קטריות עוד נגיע, אבל אני רוצה לסכם רק את התמונה שעלתה כאן. בשולחן ערוך לי נראה שהוא פוסל כראש, כל מה שכתוב בו כתוב בראש. המשנה ברורה, סליחה?
חוץ מעניין של עיקר הבישול בשביל הירקות שיש בשוק.
נכון, נכון. זה כמו הראש בפסקים. המשנה ברורה הכניס פה ממד חדש, כי הוא ראה את היחס בין ריש ב' וריש ה' כספק של המשנה ברורה של השולחן עורך לפסוק, ורק הזה הוא יצא מדיניות פסיקה מצמצמת. מדיניות הפסיקה שאומרת ש... מברכים על מרק רק אם מתקיימים כל שיטות הראשונים, אבל הוא לא נראה ממנו שהוא דורש את הרע, לא, מפורש אומר, הוא לא חושש לרע ולריטווה. הכף החיים חושש גם לרע ולריטווה, מי שפוסק הכף החיים, אז הוא בעצם לעולם לא יברך על מרק צח בורא פרי אדמה. כן, המגמה הזאת שאני על מרק צח נבהל מלברך בורא פרי אדמה, עלה ברעיון הזה של הטעם החזק משלם זמל וגדולי דורנו, שהם כאילו נבהלו מהרעיון של דורך בורא פרי אדמה על, על משקה. אני מאוד מזדהה עם מה שמרדכי אמר, שמרק אוכלים. מרק לא שקט. מרק צח. לא יודע, עכשיו פה למרקים שיש כאן, שכל אחד יחשוב על ביתו, אני יכול להגיד אצלי בבית, לא אוכלים מרק צח. אנחנו לא אוכלים מרק צח. כן, אוקיי. אז כל אחד עכשיו צריך לחזור לבית שלו, ולתרגם לצורת אכילת המרק שיש בבית, את המרק צח. אני מזכיר שבבעל מזאת הברכה חושב שהמרק מרוסק, שצי בבית עושים את זה הרבה, כשמברכים את דעתו שהכל, זה נראה לי מופרך לגמרי. אני בטח, אם אני עושה כמו הסבא בצורת הפרי באדמה, בטח אני יכול להמשיך לברך בורא פרי האדמה. מה אתם עושים, אני לא יודע. בסדר?
טוב, אנחנו גם לא אחד מה אנחנו עושים את
זה. יש שאלות, מי שרוצה להוסיף משהו בנושא המרקים? איתי, להוסיף משהו?
כן. שאלת את אבא שלך לגבי קפה?
לא, שכחתי, הייתי בלעת החתונה.
אין בחול, לא?
הוא עכשיו בחול, כן. בזאת השם, הוא יחזור בסוף השבוע.
יכול להיות ש...
עוד פעם רביעי.
יכול להיות שהעניין של טעם חזק של פלומן זלמן נכנס בגלל הארוכות מרק. כי היום אני חושב שבהרבה מרקים, גם אם הם מבושלים עם ירקות, אם תוצאים עם טעמקת מרק, לא יהיה טעם חזק של ירקות. אני יודע, כאילו, רצינו להכין לשבת
מרק מסל. תשים או לא תשים?
לא שמים אבקת מרק, גם אם הוא מתבשל עם ירקות,
זה נכון.
לרוב אין לו
זה טעם. נכון, זאת הסיבה שאנחנו בית מרסקים, כי המים הם כאילו, כשאתה בשל מרק עוף, המים סופגים את השמנונית של הבשר. ואז אתה ממש מרגיש שהמים השתנו. במרק ירקות המים נשארים אותו דבר. המים נשארים אותו דבר, זה נכון.
רגע,
אבל זה דבר. זה קצת עם צבע, אבל אין הרבה טעם למים של מרק ירקות. זה נכון.
באופן ה... איך שהדברים קורים, בישול וסחיטה זה מה שקורה בסופו של דבר זה אותו דבר. התאים, אתה מפוצץ את התאים, או על ידי בישול או על ידי כוח שאתה...
כן.
הטעם בא מהציטוקזמה שבתוך התאים.
את הקליפה אתה לא מפוצץ, אז ככה הכל נשאר בתוך
הגבל. בישול יוצר התרגבות שם.
מה יוצר?
הבישול יוצר כאילו התרגבות מהם. בישול יש מים, יש...
ושמה
שתעשה בפועל, תיקח ירקות ותרסק אותם, תראה שמרק יש הרבה טעם של ירקות. אם תיקח ירקות
ותרסק במים, כן, ירקות עצמם,
בסדר.
גם אני ראיתי להוסיף משהו, יש לי שאלה, מה היחס בין הסחיטה לבישול פה, שפה לכאורה בפסקים הבישול יחסים לו יותר טעם, יותר סברה לברך על הבורא פרי אדמה. אם טעם זה מדד, אז נראה לי פשוט שסחיטה זה אמור להיות יותר...
הראש אומר שסחיטה זה לא טעם.
איך אפשר להגיד את זה? זה אני יודע שאומר את זה.
איך עובדה שאומר את זה?
הראש פה בסוף בדף על המשורים, זה כל העניין של רפואה. ואפילו אם בישלו הירקות לצורך ממהם לרפואה, כיוון שכל העולם מבשלים אותם לאכילה, לא נשתנה את ברכת המים בשביל זה שמבשלים אותה לרפואה. ואין יכול לצליח לאכילת הירקות. כלומר גם רק כוח, אתה לא מצליח את העוף עצמו,
ככה לא
כתב.
נכון, נכון. נכון, נכון. מצוין. בואו נעבור לסוכר. ואני רוצה לפתוח בהערה פשוטה שסוכר אין לו שום מקור בגמרא. הוא לא נמצא בגמרא. וזה דיון שמתחיל בספרות הגאונים. המקור הקדום ביותר הוא הלכות פסוקות, שהוא חיבור שיש לגביו מקורות סותרים לגבי זמנו. יש שמייחסים אותו לרב יהודה גאון, זה אומר שהוא מהמאה השמינית, ויש שמייחסים אותו לתחילת המאה התשיעית. בין כך ובין כך, זה החיבור ההלכתי הגאוני הקדום ביותר שיש לנו מספרות ההלכות. והדיון מתחיל בגאונים, משם זה מתפשט לבהג וממשיך הלך איזה בראשונים. מאוד מאוד בולט ברמב"ם, לומדים את הפרק שלנו, פרק ח' בהלכות ברכות, שכל הלכה שם אפשר להראות את מקורו בגמרא. לעומת זאת, הסעיף ה' שעוסק בסוכר, זה סעיף שאין לו מקור בספרות חז"ל. ואני מדגיש את הנקודה הזאת, כי במובנים רבים זאת ההלכה היחידה בכל הפרק הזה שדומה לספר הזה. וזה חשיבות העניין הזה, כי בעצם הסיבה שאין סוכר בגמרא ויש סוכר בגאונים היא התברה למי שהסתכל קצת בחומר הרקע שאני נתתי לקרוא על סוכר. איש כפי היכולות שלו. אני תמיד שם את זה בסוף הדף, כי הדף נועד להלכות איך ללמוד תורה. אבל בדיונים זה תמיד יהיה ראשון. על מה אנחנו מדברים? אנחנו לא יודעים את הדבר הזה. מה הוא ומי הוא? מה שבעצם עולה בצורה מאוד ברורה מהסתכלות בקיימברידג' ובוויקיפדיה ובכל מקום שיכולתם לראות הוא שהטיוס של הסוכר וההפקה המתועסת וההפצה שלו כמאכל משקה הוא קורה בתקופה הערבית. הוא בעצם חופף את תקופת הגאונים.
כתוב פה שאי אפשר לדעת. Lack of data makes it difficult to establish when sugar became the principal sweetener in any given part.
לא, בסדר.
זה בתקרת השאר, היא כבר אתה קוראים שם.
זה מתי זה נהיה הממתיק הבסיסי.
הם כותבים שזה כנראה קורה, הממתיק הבסיסי, לפי מה שכתוב בקיימברידג', זה כנראה קורה רק במאה ה-18. אבל אני מדבר איתך על שאלה אחרת. אני אדבר עם הקטעים אחרים.
מתי תיעשו אותו?
מתי אנשים הבינו שאפשר לקחת את הקנה הזה שגדל ולסחוט אותו ולהוציא ממנו משקה? ומהמשקיע הזה להפיק גרגירים. לפי העדויות שבקיימברידג' מחזיקים, מכל מה שתתן לכם לקרוא, זה המאמר הכי מלומד. הוא כותב אותו, אדם שהוא בר סמך, לא, ויקיפדיה, אתה לא יודע מי כותב אותו. בדרך כלל הוא קורא את הדברים האלה, ואז כותב.
אבל יש הבדל גדול גם, כי הוא כל פעם, כשידעו שאפשר למצוא את הקן ולתרום ממנו, אז כאילו, רק אכלו את הדבש שלו, רק אכלו
משהו. מצוין. לקח זמן, עד שהפיקו ממנו גרגירים. בטיון, אני אקריא לכם, אני כותב פה ככה. העדות הראשונה של Crystal Sugar Production, זה מתחיל, הוא כותב בשנת 500 לפני הספירה, בטקסט בסנקריטיס, שזה מהודו, שהוא מתאר איך מפיקים סוגי סוכר מהקנה. אחרי זה הוא כותב, אני ממשיך לקרוא, שהטכנולוגיה הזאת עברה לסין וסין מתפתח במאה השביעית לספירה. כלומר, זה בזמן הגמרא יש קנה סוכר, אבל זה כנראה לא משהו שמפיקים לנו בצורה מתועסת. מתי הטיוס מתחיל? אז הוא כותב שבסין הטכנולוגיה נמצאת שם מהמאה השביעית ועד המאה ה-20 לא עשו בזה שימוש מסיבי. לעומת זאת הוא כותב, אני מקריא, the sugar industry entered the Mediterranean basin is part of an agricultural revolution carried out by the Arabs. הסוכר הופך להיות מתועס ודומיננטי על ידי הכיבוש המוסלמי. In the years following the founding of Islam, it inherent presided over the introduction of tropical and subtropical crops from Asia. כלומר, צריך אימפריה, נסביר קצת את הרקע הגיאוגרפי. הסוכר, לפי מה שהם תארים, הוא צריך תנאי אקלים טרופיים כדי לגדל אותו. לכן היום רוב בית הגידול של הסוכר בעולם הוא באמריקה. בדרום אמריקה, באזורים הטרופיים. והסוכר הופך להיות מוצר כלל עולמי, מה שאתה ציטטת קודם, רק אחרי שהם גלים את אמריקה, ואחרי שהם עושים עוד דבר באמריקה, שמביאים אליו עבדים, ועם כוח עבודה זול, יכולים להפיק כמויות אדירות של סוכר, זה גם כרוך כנראה בתהליכים פנימיים באירופה. כלומר, הטיעוס של אירופה הוא מרחיק אנשים מחקלאות. כשאנשים מתרחקים מהחקלאות, הם אוכלים מזון יותר מלאכותי. עכשיו, היתרון של סוכר, שהוא גם החיסרון שלו, זה שסוכר נותן המון המון אנרגיה. כשאתה אוכל סוכר, אתה מתעורר, ואתה מקבל המון כוח לעבוד. הוא גם רעל, הוא מרכיב לך את השיניים, עוד כל מיני דברים. אבל במובן הזה, כאילו, הסוכר כפי שאנחנו מכירים, הוא כרוך בתהליכים גלובליים ודברים שלא היו אז, אבל כבר הערבים, בגלל שאתה עליהם אימפריה ששלטה מחצי האי ערב דרך חלקים מסוימים של צפון אפריקה וצפונה, אז הם החזיקו מצד אחד את האזורים שיש בבתי גידול של סוכר, ומצד שני עליהם דרכי מסחר. וכן התיאור הוא שסוכר כמוצר הופך להיות רק בתקופה הערבית למוצר מתועס. עדיין לא ברמות של כאמור במאה ה-18, מה שמתואר פה זה שעד המאה ה-17-18 זה נחשב ממתיק יקר, הם תארים פה את המחירים שזה עלה, זה פשוט מבהיל. ומאכל העשירים, אני אקריא לך פה כמה דברים, ממשיכים פה והם אומרים, את הדבר הבא, תשמעו, זה מידע מאוד מעניין. To mill sugar cane. כמו כדי להפיק את לסחוט את המיץ מתוך קני הסוכר, תשתמשו מה הם כותבים. The Bourgogne industry borrowed existing Mediterranean technology for extracting oil from olives and nuts. מה בעצם עשו? לקחו את הטכנולוגיה של בתי הבד, השתמשו בהם כדי להפיק כדי להפיק לא את הסוכר, את הגבישים, אלא את הדבש, את המשקה. כבר ממש רואים פה מול העיניים שלנו, בואו עכשיו נחבר את זה למקורות ונבין על רקע המציאות, כאילו איך הדיון מתפתח. הדיון מתחיל בתקופת הגאונים, כי זה מוצר שנכנס למדף בתקופת הגאונים. מדובר פה בצמח שהם כנראה שפטו אותו כעץ ולא כאדמה. בצד שני, המשקה מופק לא מהפירות שלו, אלא המשקה מופק מהגזע שלו, מהגיבול. יתרה מזה, אני קראתי באיזה מקום שחייבים לקצור את הקני סוכר לפני שהפירות מתפתחים, כי כשהפירות מתפתחים המתיקות עוברת מהקנה לפרי. אז מדובר פה מבחינת הבנת המקרה בעץ שסוחטים ממנו משקה, אבל לא מהפירות שלו אלא מהקנה עצמו. וכאן עלתה השאלה, מה מברכים עליו? והשאלה הזאת מתעוררת לראשונה בהלכות פסוקות. הקטע בבהג, אם ראיתם, הוא פשוט מילה במילה מהלכות פסוקות. זה אותו קטע, אז בואו נקריא את זה. הוא אומר ככה.
מה זה זה שיש בבהג שני דברים מקבילים?
זה אומר שהמאדיר של הבהג פה, שקוראים לו הרב עזריאל הילדסהיימר, היו לפניו כמה מקורות של דברי הבהג, ולכן הוא שם אותם בתורים שונים, אחד מול השני. תור השמאלי זה ציטוט מהלכות פסוקות. התורים האלה, אני לא יודע, אני צריך לנסות לברר מאיפה הוא לקח את זה. אבל תראו מה הוא כותב פה. סוכר, קנה דילי, ודאי עצו. וחינתי לאין שאינם ידעת עדי סוכר נעתי. לכאן הוא רומז לסוגיה הבאה, שמיד אנחנו מסיימים ותלכו ללמוד אותה. קורא. שדין של דעת הדמה אין שאינתי, כאן הטענה היא שאנשים נוטעים את הסוכר כדי לאכול את הקנה, ולא כדי לאכול את הפרי, ולכן, נלמד סוגיית קורא, זה פתיח לסוגיה הבאה. מה קורה אם אני אוכל לא פרי? אני אוכל חלק מהעץ שהוא לא פרי. מה אני מברך עליו? הוא משוכנע לפי המסקנת הסוגיה בלמדווה בקורה שמגיע לו עץ. ועל סוכר נעמי בורא פרי העץ. והיד רבנן דאמרי סוכר וכאן על סוכר בורא פרי האדמה. ולמה משום לסביר לי דקנה עליו עץ? הוא בא ואומר, זה לא על רקע בכלל פיקפוקים, האם העץ הוא, האם כלי סוכר, סליחה, הוא עץ או אדמה. ברור שהוא עץ. אבל גם על עץ, חלקים מסוימים מהעץ, צריך עליהם מורה פרמה. זה מה שצריכים ללמוד בסוגיית קורה וצלף. והוא אומר ככה, לכן סביר לו דף על גב דעץ הוא, כיוון דלה פרק המפיק, ולא פרק אחרי, הרי מפיקים את הסוכר, אוכלים, מוצצים את הקנה עצמו ולא את הפרי, כן? לא מתאמר לאן בורא פרי העץ, אפשר להגיד בורא פרי העץ שאין לך פרי אלא קנה. אלא בורא פרי אדם, אין לך פשוט עד הפחה. אז זה כאמור יושלם בלימוד, בעזרת השם, של היומיים הקרובים. זה פסק הפסוקות, זה פסק הגאונים. הרמב״ם, שעומד מול הפסק הזה, הרמב״ם אומר כך. קנים המתוקים שסוחטים אותם ובשלים ממהן עד שיקפה וידמה למלח. ראיתי פה בוורלד קיימברידג' בזה של קיימברידג' שהתחילו להפיק את המלח, את הסוכר, הם קוראים לו מלח מתוק, כמו שהם קוראים לו. כל הגאונים אמרו שמברכים עליו בורא פרי האדמה, ומקצת אמרו בורא פרי עץ. זה קצת מוזר הניסוח, איך אפשר להגיד כל הגאונים אמרו ואז להגיד מקצת? לא, אף פעם לא הבנתי את הביטוי הזה.
בובק חול,
זה קצת מוזר. אבל רגע, הרמב"ם אומר כך, כל הגאונים בורא פרי האדמה, כלומר אותה דעת יחיד, אותה דעה, סליחה, שההלכות פסוקות מביא אותה כאית רבנן דאמרי, הרמב"ם מציג אותה ככל הגאונים, הוא מעדיף אותה כנגד מקצת, שזה דעת הלכות פסוקות שמברכים בורא פרי העץ. וכן אמרו שהמוצץ אותם קנים מברך בורא פרי האדמה. הרמב"ם כאן התחיל בברכת הסוכר עצמו, והוא אחרי זה עובר למי שמוצץ את הקנים עצמם, והוא אומר אותם גאונים שאמרו בורא פרי העץ על האדמה, סליחה, על הסוכר, גם אמרו בורא פרי האדמה על הקנים. ואני אומר שאין זה פרי ואין מברכים עליו אלא שהכל לא יהיה דבש אלו הקנים שנשתנה על ידי האור, גדול מדבש תמרים שלא נשתנה ומברכים עליו שהכל. איזה גורם בעצם מכניס כאן הרמב״ם? את הגורם של דבש תמרים. אותו אין הרמב״ם לא יעלה לדעת שאתה לוקח קנה, סוחט ממנו מיץ, שהוא ברכתו תהיה ברכת בורא פרי האדמה או העץ, שכן העיקרון של זהה, העיקרון של דבש תמרים, הוא עיקרון שצריך גם להשפיע על ברכת הסוכר. כן, שכנגד זה בא הטור, והטור טוען שסוכר דומה לזיתים וענבים, בעיקר לזיתים. ומה עיקר הטענה שלו? וכאן הוא בעצם פורץ, ונבין עוד פעם למה היה חשוב להדגיש שהסוכר זה כמו וזאת הברכה. כי אני פוגש בספרות חז"ל, אני פוגש מקרים שמהם אני יוצא כעקרונות. שאלה אם אני יכול את העקרונות האלה לפרוץ במציאות של טכנולוגית מזון חדישה, ואיך אני מיישם אותה. זאת שאלה שמלווה אותנו כל הזמן. וזה בעצם המקרה של סוכר. כן? בא טור ואומר, הרשימה של זיתים וענבים היא לא רשימה סגורה. זה לא שרק זיתים, זה בעיקר זיתים, שמברכים בורא פרי העץ. זיתים הם אף טיפוס של כל עץ, שנוטעים אותו לא כדי לאכול את הפירות שלו, אלא כדי כדי לסחוט אותו. זה אף טיפוס כזה. והיות וקני הסוכר הם נוטעים אותם כדי להשתמש בהם להפקת הסוכר, לכן טוען האטור שהוא צריך להיות כמו זיתים. כמו שזיתים בורא פרי עץ, גם משקה של סוכר צריך להיות בורא פרי עץ.
בפרי עץ או בפרי אדמה? כי הקנים הם עצמם, הם לא הפרי.